מה שראינו עד עכשיו זה כמה דברים. זאת אומרת, דבר ראשון, דיברנו בשיעור ראשון, הקדמה כללית, נתנו, דיברנו על האישיות של הרמב״ם כאיזשהו מודל שמשקף את המטרה של כל הספר הזה, שהרמב״ם בידו החזקה ובעינו אין הבדולח, כמו שמכנים אותו חכמי ישראל, והיכולת האדירה שלו, הוא כלל הרבה מאוד יכולות ונטיות של הנפש האנושית, גם בהשגות, גם בסוגים שונים של השגות, תורה, פילוסופיה, רפואה, נפש, אבל כל הדברים האלה הם פועל יוצא של אישיות שמסוגלת לקחת את כל הכוחות ולכוון אותם לשם שמיים, שזה המטרה של הקדמה לשמונה פרקים, הקדמה למסכת אבות, שמונה פרקים, שאינם לתת לאדם את האפשרות לשליטה מוחלטת על הנפש. ושוב, שליטה מוחלטת לא במשמעות שמדברים היום, משמעות של איזשהו כוח מדכא ואיזו שליטה חיצונית, אלא במילה יותר מדויקת להגיד הרמוניה. להגיע למצב של הרמוניה ואיזון נפשי, שהכל מופיע בצורה מדויקת דרך האמצע, כלומר את השלמות האינסופית בתוך מידות הנפש שלנו, במידה של האישיות שלנו. כמו שבגד, מידה שלא צריכה להיות לא קצר מדי, לא ארוך מדי, ככה גם הנפש צריכה להופיע במינון מאוד מאוד מדויק, שהוא הולך ומשתנה מפעם לפעם. אחרי מכן ראינו פעם שעברה את ההקדמה של הרמב״ם למסכת אבות, ששם בהקדמה הזו כמה דברים, שהרמב״ם נתנו פה רקע כללי לכל הנושא הזה של לימודי מוסר, שהוא הגדיר אותם שהם נראים קלים להבנה, אבל הם קשים מאוד ליישום, הם נראים קלים להבנה וגם זה מתה, כי הם באמת לא קלים להבנה, הם רק נראים, עוד פעם, המילים פה הם מתאות, זה נראים מילים מוכרות, אבל בעצם יש כאן המון רבדים של העמקה שצריך עוד לחפור בהם, והם קשים ליישום, כי שוב, הספיגה בנפש היא בהרבה יותר איטית מאשר הקליטה האינטלקטואלית, ולכן, מהרמב״ם, יש כאן תהליך מאוד מאוד ארוך שדורש גם לימוד, גם התחככות עם מציאות החיים החיצונית, גם ניסוי ותהייה, בסדר? עד שבן אדם באמת מצליח לגרום לכך שהוא הופך להיות אדם מוסרי. הרמב״ם עושה דבר נוסף, שאנחנו, המטרה היא להגיע לנבואה, לחסידות ולנבואה, ודבר אחרון, הרמב״ם נתנו את המקורות שלו, שהמקורות שלו, אמרנו, הוא הכל מגיע מדברי חז"ל, מתוך קדושה, אם כי זה מולבש לפעמים על טכניקות או על תרגומים ש לקוחים מאומות העולם. ומעבר לכך, אומרנו הרמב״ם, אני נותן לך פה איזו יצירה חדשה. כלומר, אל תהיה עכשיו, תתפוס אותי במילה ותשאל עכשיו איפה המקור הנקודתי לכל מה שאני אומר, אלא יש כאן איזו תורה שהלכה והתגבשה מתוך כל המקורות ויצרה פה משהו בהרבה יותר גדול מסך החלקים שלו, ולכן זה צריכה להיות העמדה הנפשית של האדם שלומד שמונה פרקים. טוב, עד כאן הגענו, עכשיו אנחנו מתחילים פרק ראשון בשמונה פרקים, אני מקווה שיש לכולם ספרים, שוב אני קורא מהתרגום של הרב שילת, שהקדמות הרמב״ם של, עם התרגום של הרב שילת, אבל גם מי שיש לה, או יש לו תרגום אחר זה גם בסדר, רק פחות או יותר אותם מילים. הפרק הראשון, תת הכותרת, בסדר, של הרמב״ם, פרק הראשון, בנפש האדם וכוחותיה. הפרק הראשון זה פרק מטבעם של פרקים ראשונים, שהם פרקים שמכנסים מתוכם בדרך כלל את כל מה שילך ויתפרס בהמשך. בפרק הזה יש הגדרות מאוד מאוד תחוסות ומאוד מאוד מרוכזות של נפש האדם, ולכן יש פה עניין להתעכב על היסודות. כאן אנחנו לומדים על היסודות של כל העבודה המוסרית. בגדול הפרק הראשון מחולק לשלושה. חלק ראשון, הרמב״ם נותן לנו פה הגדרה עקרונית של נפש האדם, שנפש האדם אחת היא, ואנחנו נבין מה המשמעות של האמירה המאוד מאוד בסיסית הזו, שיש לה השלכה לכל העבודה המוסרית. חלק שני, הרמב״ם נותן חלוקה מאוד מאוד חריפה בין התפיסה היהודית לתפיסה היוונית כלפי נפש האדם, מה ההבדל ומה הנגזרות המוסריות שעולות מזה. וחלק שלישי, שהוא החלק היותר חשוב, הרמב״ם מפרט את נפש האדם לחמישה חלקים ומסביר אותם ונותן לנו למעשה את המיפוי הבסיסי של האישיות שלנו, מה שיאפשר לנו אחרי זה לעבוד ולפתח את הדברים בצורה מסודרת. מה שאנחנו ננסה לעשות, שוב את השני חלקים הראשונים אני אעבור בקצרה כי אין פה הרבה מה להרחיב, יש אולי מה להרחיב אבל לא נעשה את זה פה, אבל חלקי הנפש, זה דווקא הייתי רוצה להתעכב, אולי אפילו נדגיש שיעור נפרד לכל אחד מחמשת חלקי הנפש, או משהו כזה, כי זה באמת התשתית שמשם אפשר אחרי זה להכיר את עצמנו ולפתח עבודה מוסרית. אז בואו נתחיל. אומר הרמב״ם, דע כי נפש האדם נפש אחת ולה פעולות רבות חלוקות. יקראו קצת הפעולות ההן נפשות, ויחשב בעבור זה שיש לאדם נפשות רבות, כמו שחושבים הרופאים, עד שפתח ראש הרופאים, כן, כוון פה לפי הרב שילת לפחות, הוא מתכוון כאן לגלינוס, שהוא היה נחשב גדול הרופאים בעולם העתיק, לא משנה, בכל מקרה, ככה זה מקובל בעולם הרפואה, שהנפשות שלוש, טבעית, חיונית ונפשית. ופעמים, הנפשות האלה יקראו במילים כוחות וחלקים, עד שיאמר חלקי הנפש, וזה השם השתמשו בו הפילוסופים הרבה, ושהפילוסופים אומרים, חלקי הנפש אינם מתכוונים באומרם חלקי שמתחלקת כי יחלק הגופות, ואומנם הם מונים פעולותי החלוקות אשר אין לכלל הנפש, כחלקים לכל המחובר מהחלקים ההם. ואתה יודע שתיקון המידות אומנם הוא ריפוי הנפש וכוחותיה, וכמו שהרופא אשר ירפא הגופות צריך שידע תחילת הגוף אשר ירפא הוא בכללו, וחלקי הגוף מים, רצוני לומר גוף האדם, וצריך שידע אילו דברים יחלו וירוחק מהם, ואילו דברים יבריאו ויכוון אלה, כן אשר ירפא הנפש וירצה לתקן המידות, צריך שידע הנפש לאדם בכללה ובחלקיה, ומה יחלה אותה ומה יבריאה. אני אקרא פה עוד כמה שורות. מפני זה אומר, הנה הרבה נותן לנו כבר, זורק לנו קריאה ראשונית, מפני זה אומר שחלקי הנפש חמישה, זן, מרגיש, מדמה, מתעורר ושכלי. עוד קטע אחד ואז נסביר. וכבר הגדלנו בזה הפרק שדברינו אינם אלא בנפש האדם. כי כוח המזון על דרך משל אשר לאדם איננו כוח המזון אשר לחמור ולסוס, כי האדם ניזון בחלק הזן מן הנפש האנושית, והחמור ניזון בחלק הזן מן הנפש החמורית, והדקל ניזון בחלק הזן מן הנפש אשר לו. כן, הנפש הדקלית, אני יודע איך נקרא לזה. לי רשום דקל. אצלכם בתרגום זה נשר? נשר. וואלה. יש למישהו אולי את התרגום של הרב קפח פה? לא, יש בצד תמיד גם את המילה בערבית. זה מה רשום שם? דקל או נשר. כן, באבן תימון זה דקל, זה נשר? נשר. טוב, אני יודע. מה זה? לא, מה, בערבית זה אותה מילה לדקל ולנשר? אין לו כאן מישהו שיודע ערבית, יודעת ערבית? השבא, קשו. טוב, מפתיע, זה לא שמתי לב פעם שיש חלוקה. ואומנם יאמר על כל אלו האישים, ניזון בשיתוף השם בלבד, לא שעניין אחד בינו. וכן יאמר על איש האדם ובעל חיים מרגיש בשיתוף השם בלבד. לא שההרגשה אשר ברובן היא הרגשה אשר בזה הסוס, ולא הרגשה אשר בזה המין היא הרגשה בעינה אשר בזה המין האחר, אלא כל מין ומין מאשר לו נפש, יש לו נפש אחת זולת נפש האחר. והתחייבו מנפש זה פעולות, ומנפש זה פעולות, ואפשר שתדמה פעולה לפעולה. ויחשב בשתי הפעולות שהן דבר אחד בעינו, אבל זה רק אשליה, כי אין הדבר כן. ומשלו, משל שלושה מקומות חשוכים, אחד מהם זרחה עליו השמש ועיר, והשני עלה עליו הירח ועיר, ואחר הודלק בו נר ועיר, הנה כל אחד מהם כבר נמצא בו האור, אבל זה סיבת האור ופועלו השמש, ופועל האחר הירח ופועל אחר האש. כן פועל הרגשת האדם ונפש האדם, ופועל הרגשת החמור נפש החמור, ופועל הרגשת הנשר נפש הנשר, ואין להם עניין יקפצם אלא שיתוף השם בלבד. ושימו לב איך מסיים לנו הרמב״ם, והשג זה העניין שהוא נפלא מאוד. כלומר, נפלא אין במשמעות של פלא, כן, קשה להבין אותו, ואין במשמעות שהוא חשוב מאוד. והוא נפלא מאוד, ייכשלו בו, וואי 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 וואי. די, זה מאורע היסטורי מה שקורה פה עכשיו. הפעם ראשונה, מהשנתיים שאני למד במכון מאיר, שמביאים לי קולה, כך. זה עוד בזמן שאנחנו לומדים 8 פרקים לרמב״ם, שמדבר על בריאות הגוף וכל הדברים. עכשיו אני עומד פה בבעיה יצרית. כאילו, מה אני עושה? מצד אחד, אם אני אשתה את זה, זה בעצם מורס פה עכשיו את כל המשנה הרוחנית שאני למד. מצד שני, זה קולה. מצד שלישי, הבאת והשקעת, רפאים, אני לא אשתה.
זה המחיה.
זה המחיה, לא אחד. זה המחיה. תסלחו לי, כן? בסדר, תוך כדי. מישהו רוצה גם? שאני אראה. תודה רבה, רפאל. אבל באמת שלא הפוך להיות מנהג, לא צריך כל פעם. בסדר, בסדר. ברוך אתה, אדוני, אני אומר, עולם שהכל נהיה מדברו. אל תלמדו ממני, זה לא בסדר. טוב, אומר הרמב״ם, והעסק זה העניין שהוא נפלא מאוד, ייקשלו בו הרבה מן המתפלספים, ויחייבו מזה דברים מגונים ודעות ביתי נכון. טוב, כל החלק הזה אמרנו לפני שהרמב״ם מתחיל את מה שנקרא, את החלוקה המאוד מאוד מפורטת של חלקי הנפש, קודם כל הרמב״ם נותן לו הנחת מוצא שהיא פתח להכל. נפש האדם אחת ולה פעולות רבות חלוקות. זו נקודה קריטית שחוזרת תקף נראה בעוד הרבה מקומות אצל הרמב״ם, גם מכתבי הרב ואצל כל חכמי ישראל. בניגוד לתפיסה שהיא מקובלת בעולם הפילוסופיה, ותקף נראה שזה גם התפיסה פחותו שמקובלת בעולם הפסיכולוגיה המערבית המודרנית, אומר הרמב״ם, הנפש שלנו מופיעה בכל מיני צורות. אנחנו פועלים בחיים שלנו בכל מיני אופנים. בסדר, לפעמים אנחנו מפעילים כוח הכעס ואנחנו מרגישים תחושות מסוימות. לפעמים אנחנו לומדים ואז מפעילים ידע אינטלקטואלי. לפעמים אנחנו עושים מעשה גופני. ומתוך כך, לפעמים בגלל שאדם חי פעולות שונות ומעשים שונים ורגשות שונים בחייו, יכול לפעמים להיווצר איזושהי תחושה שאני כל פעם פועל משהו אחר. אני כל פעם מפעיל כוח אחר בנפש, שהוא מנותק מהכוח השני, שהוא מופרד מהכוח השני. הדבר הזה, זה התפיסה החילונית המערבית הקלאסית, שהיא תפיסה מבודדת, שמסתכלת על כל פעולה ופעולה בנפש האדם כשלעצמה. כאשר האדם הוא אוכל, לצורך העניין, לפי התפיסה הפירודית, יוונית, קו נטוי חילונית, שאני עכשיו אוכל, אני מפעיל עכשיו את כוח האכילה. אין קשר בין המימד האנושי שבי לבין המימד של האכילה. ברגע שאני אוכל, אין הבדל ביני לבין הבהמה. הבדל ביני לבין הסוס. כאשר אני עכשיו מרגיש איזושהי תחושה מסוימת, אז כעס, לצורך העניין, וזה משתלט עליי, זה עכשיו התחושה שכל החושים שלי, כל הרגשות שלי, כל נימי הנפש שלי זועקים עכשיו את תחושת הכעס, זה מבודד עכשיו משאר האישיות. דבר הזה, יש כמובן נגזרות מוסריות מאוד מאוד בעייתיות. כי ברגע שבן אדם הוא חי בצורה כזו, בתפיסה פירודית, הרי ברגע שהוא פועל פעולות חומריות, הוא לא מרגיש צורך להכניס את המימד האנושי. זה יכול לבוא לידי ביטוי, למשל, בתפיסה הפסיכולוגית הפרודיאנית, מה שנקרא שהיא התפיסה השולטת, היום לפחות, שהאדם הוא לא יותר מאשר חיה אינטלקטואלית. כלומר, האדם נראה לך אדם נחמד, מנומס, מדבר, אבל בסך הכל זה הכל כיסוי. מתחת לכל המעטפת המאוד דקה הזו, מסתתרת חיה טרף. מה שמסתתר זה הצדדים הבהמיים, הצדדים החומריים, וממילא יש אפשרות, צריך לתת להם לגיטימציה, צריך לתת להם לפרוץ בשלב זה או אחר. וכאשר האדם הוא פועל פעולה חומרית מסוימת, אתה לא צריך לערב לו עכשיו מימד אנושי. זה כמובן מנוגע לחלוטין את תורת ישראל. תורת ישראל אומרת, לא, גם שבן אדם הוא עושה איזושהי פעולה, לא משנה עכשיו מה, אכילה, שתייה, רבייה וכולי, חייב להיכנס בזה גם המימד האלוהי, צלם אלוהים שבאדם. וממילא, למרות שאולי מבחינה טכנית, האכילה שלו היא תראה כמו אכילה של הבהמה, הוא יכניס בזה מימד של קדושה. זה יבוא לידי ביטוי בצורת האכילה, במה הוא אוכל, בסדר, למשל, אומר הרמב״ם, לאכול רק דברים בריאים, כן, כדוגמה, בסדר, שלא להיסחף אחרי דברים שהם רק חושנים, אלא יש להכניס בזה גם את המימד הזה. זה יכול להיות ביטוי בכוונה של האדם בזמן האכילה. האכילה נראית אותו דבר, אבל היא משהו אחר לחלוטין. אני קורא את זה שוב. דע אומר הרמב״ם, כי נפש האדם נפש אחת ולה פעולות רבות חלוקות. זה לא שאנחנו עושים הרבה פעולות, הרבה מצרפים, הרבה חלקים בנפש, ומהם נוצר האדם, אלא זה בדיוק הפוך. יש פה נשמה, והנשמה הולכת ומתפרטת באין סוף הופעות. ממילא, אמרנו, השלכה הראשונה, זה שכל מה שבן אדם עושה חייב להיות ניכר הנשמה שבו. השלכה שנייה, אין פעולה שמנותקת מהשנייה. שוב, בתפיסה המערבית זה לא מקור. תפיסה המערבית, אם אני עכשיו, בשביל צריך עניין, אדם חי חיי משפחה, מאוד יפה, מדי פעם הוא מהצד, מה שנקרא, עושה דברים שהם לא נאמנים למשפחה, הוא מרגיש שאין לו בעיה לעשות את זה. כי הוא עכשיו נכנס פה לאיזה פינה, אף אחד לא ראה, סגר את זה בחדר מסוים בנפש, ועכשיו הוא יכול לחזור לחיים שלו. אדם אומר, אני מתנהג עכשיו בצורה מסוימת בגיל 16, נו, מה יקרה שתגדל, איך זה ישפיע לך הנפש? כשנגיע לגיל הזה, אז כבר נשנה את, אני אהיה מישהו אחר. שוב, זו תפיסה פירודית. אדם צריך לקבל את התפיסה הזו, שכל הפעולות שלו בנפש, יש שרשיר אחד שחורז אותם, ולדבר הזה קוראים הנפש שלו. וגם מה שהוא עושה בחדרי חדרים, הוא חורץ חריץ וחורז בכל האישיות שלו. כל דבר שאדם עושה בגיל קטן, גם משפיע עליו באישיות שלו לטווח ארוך. כל דבר שאדם עושה במקום מסוים, זה ילווה אותו גם בהמשך החיים. נפש האדם אחת, הכל זה מערכת חיים אחת אורגנית, הכל קשור להכל. והכל צריך להופיע את הכל. ולכן, לשון הרמב"ם יחתור, מכיוון שנפש האדם אחת היא, בכל פעולה אתה צריך להפעיל את כל כוחות הנפש. כמו שאמרנו, אין דבר כזה שבן אדם מפעיל רק רגש בלא שכל, או שכל בלא רגש. בכל פעולה צריך להיות גם צד רגשי וגם צד שכלי. בכל פעולה צריך להיות בה גם עירה וגם אהבה. כל הניגודים שבחיים חייבים להופיע כל הזמן ביחד. זה נכון שבעולם הזה, שהוא עולם מוגבל, אנחנו נופיע דומיננטיות כל פעם של משהו אחד. אני עכשיו כועס על הילד שלי, שוב, נגיד עושה על פי הרמב"ם, עושה פנים של כעס, אז מה שבולט עכשיו זה ההופעה של ההקפדה, ההופעה של הדין. חייב להיות מלווה בזה, עם נפש האדם אחת, חייב להיות מלווה בזה גם מידת הרחמים. וזה יבוא לידי ביטוי גם בכעס. יש הבדל בין אדם שכועס ומתמכר לחלוטין בכעס שלו, לבין אדם שהוא כועס, שיחד עם זה ממוזג באישיות שלו מידת הרחמים, גם אם עכשיו לא בא לידי ביטוי. אדם יהודי מפעיל כל הזמן את האין סוף בסוף. את כל הנפש שלו כל פעם ואיפה שהוא צריך להפעיל. במינונים אחרים, בצורות אחרות, אבל תמיד הכל יחד. זה הכיוון, ההשלכה המוסרית של הרעיון הזה. נפש האדם, דע כי נפש האדם נפש אחת, ולה פעולות רבות חלוקות, ובגלל שיש פעולות רבות חלוקות, בגלל שהאדם מופיע בכל מיני צורות, נוצרת טעות, ויקרו קצת הפעולות האלה נפשות, ויחשב בעבור זה שיש לאדם נפשות רבות. הולכת ונפתחת תפיסה, עוד פעם, תפיסה פירודית, אלילית, יוונית, מערבית, חילונית, שמאמרת לא, האדם כל פעם מופיע תחום אחר בחייו, כוח אחר מחייו. ולכן, אם אדם מופיע כל פעם תחום אחר מחייו, שוב אמרנו, יש לזה השלכה שבן אדם יכול לעשות דברים והם לא ישפיעו על שאר האישיות שלו, ויש לזה השלכה שהאדם, בזמן שהוא עושה פעולות חומריות, הוא לא צריך להופיע אצל אלוהים שבו, יש לזה עוד דבר, שבן אדם גם לא יכול לשנות את עצמו. כן? למשל, לפי אריסטו, אריסטו, אני טועה, אריסטו, מי כתב את הפוליטאה? אפלטון או אריסטו, כבר שכחתי. אפלטון, נכון? פוליטאה, בכל מקרה, שזה הספר של המדינה. אפלטון, נכון? אפלטון כתב את ספר של המדינה, פוליטאה, כן? ששם הוא מתאר, צריכה לראות את המדינה האידיאלית וכו'. שם, לצורך העניין, מי שנולד עבד, עבד זה לא מצב חברתי, זה מצב גנטי. אדם שיש לו, כך אומר, יש אנשים שנולדים עם נטיות בהמיות, ותפקידם לשמש ככוח העבודה של החברה. כוח העבודה הבהמי של החברה. אי אפשר לשנות אותם. כי הם ובהמה אותו דבר. הם ובהמה אותו דבר. למה? כי הוא אומר, אתה רואה שעיקר העולם שלהם, האינטלקט שלהם לא מפותח, אז הם לא יותר מאשר חיה. אדם שמפתח יותר את האינטלקט שלו, אז הוא כבר חיה אינטלקטואלית, בסדר? ואז יש לו תפקיד אחר במערך הכולל. אבל אם אלא לשנות, זה דבר שהוא בלתי ניתן. הבחירה, יכולת שאדם להכניס את צלם אלוהים ולשנות את דפוסי החיים החומריים שלו, הבהמיים שלו, הזורמים שלו, זה דבר שהוא נתפס בתפיסה היוונית. נכון? גם הפילוסוף, אתם זוכרים? הפילוסוף בספר הכוזרי, הוא מציג שם, שיש את בן קוש, נכון? ככה מציג שם הפילוסוף, שבן קוש הוא לעומת הפילוסוף, שהוא נולד עם יכולת להידבק בשכל הפועל, כלומר יכול להגיע להישגים רוחניים, בן קוש הוא לנצח יישאר נחות. פה זו תפיסה גם גזענית שתמונה בכל הרעיון. שאין אפשרות לאדם לשנות את מעמדו, כי בחירה היא פונקציה של צלם אלוהים. היא פונקציה של יכולת של אדם להכניס את צלם אלוהים, את המימד העליון שבו, לתוך הרבדים הבהמים. וכאשר זה לא קורה, אז זה בלתי ניתן. לכן יקראו קצת הפעולות ההן נפשות, ויחשב בעבור זה שיש לאדם נפשות רבות, כמו שחושבים הרופאים, עד שפתח ראש הרופאים ואמר שהנפשות שלוש, טבעית, שזה המימד שמשותף לאדם עם הצומח, כן, הטבע, חיונית, יש לה, כן, לפי הרופאים היוונים, יש שלושה רבדים לנפש האדם. כמו שאמרנו, האדם הוא לא יותר מאשר בעל חיים מפותח, שיש לו מימדים שמשותפים אל הצמחים, יש לו מימדים שמימדי נפש שמשותפים אל בעלי החיים, כלומר גם תנועה, ויש לו גם מימד נוסף נפשי, אבל זה הכל הבדל כמותי. יש פה אוסף של פרטים שמרכיבים בן אדם. יאללה, שימו לב שמתוך התפיסה הזו, שהנפש, שהנשמה היא פועל יוצא של הרבה פרטים, מזה מתפתחת היום איזה כזה, היום הרבה חוזרים משום מה על, על החזון המשונה הזה של הפחד, שהמכונות יהפכו להיות בני אדם. יש כזה זה סרטים מפגרים כאלה שרצים, שהמחשב יהפוך להיות עם הכרה אנושית, בסדר? ואז הוא יצא נגד המפעילים שלו, כן, פרנקנשטיין, הגולם קם על יוצרו וכו'. זאת אומרת, זו תפיסה שהיא נראית כביכול מתוחכמת, אבל היא תפיסה אלילית קלאסית. זאת אומרת, מה זה בן אדם? בן אדם זה אוסף של פרטים, לכן מחשב שיש לו הרבה 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 נתונים, באיזה שלב הוא יגיע לסף מסוים שהנתונים יהפכו להיות למודעות עצמית. יאללה. דעת, צריך לשתק אותו לפני שהוא ירוס את זה, אפשר לעשות מזה עכשיו, כן, וכולי. בסדר, זו תפיסה אלילית, תפיסה פרימיטיבית, ששוב רואה את הבן אדם כפונקציה של הרבה תכונות. פונקציה של הרבה תכונות, לא תמה של אוסף של פרטים שיוצרים בסופו של דבר את האישיות. ופעמים יקראו כוחות וחלקים, עד שיאמר חלקי הנפש. וזה השם השתמשו בו הפילוסופים הרבה, ואינם מתכוונים באומרם חלקי שמתחלקת כחלק הגופות, ואומנם הם פועלים, הם מונים פעולותי החלוקות, אשר הם לכלל הנפש כחלקים לכל המחובר מהחלקים מהם. טוב, זה נקודה ראשונה, נקודה גם פשוטה. נפש האדם אחת, זה הבסיס לכל העבודה המוסרית. אם האדם לא מבין שהוא זה, שהכוחות נפש שלו מתפרטים מתוך הנשמה שלו, אז מלא גם אין לו שום יכולת לעבודה מוסרית. היא כל היכולת של הבחירה, של הבן אדם של שליטה על הכוחות שלו, הם מתחילים מזה, שהאדם מבין, שיש בו משהו, שיש יותר, משהו בנפש שגדול מסך החלקים שלה. יש איזה צלם אלוהים, צורה, שהיא זו שנותנת מקום עכשיו לכל אחד מהפונקציות של הנפש. כדברי השיר הידוע, לפעמים אני, יש כזה נכון, לפעמים אני עצוב ולפעמים שמח, לפעמים אני, מה המשך? שכחתי. כן, זה הפזמון היהודי פה בעניין. אני מדבר, אבל לפני זה, יש פה קודם כל את ה... לפעמים אני עצוב, לפעמים שמח, לפעמים אני עייף, לפעמים, יודע מה, משהו, אבל אני תמיד נשאר אני. יש פה משהו אמוני שעומד מאחורי השיר הזה, זהו זכית מה אני אתואר. אני תמיד נשאר אני. עכשיו, הדבר הזה, גם הרמב״ם לא אומר את זה רק פה, הוא אומר את זה בעוד הרבה מקומות שהוא פשוט מראה לכם את זה להבין למה זה כל כך יסודי מבחינת הרמב״ם לחזור על זה, כי זה, זה השער לעבודה המוסרית שנפש האדם אחת, ככה אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. כן, הלכות יסודי התורה בכלל, אנחנו מדברים על ה... דיברנו פעם על הסדר שהרמב״ם מסדר את ספריו, נכון? הלכות ספר המדע, שהוא משמש כהקדמה כללית לכל משנה תורה, יש לו גם סדר פנימי מאוד מאוד שיטתי. דבר שונתי, הלכות יסודי התורה, צריך, קודם כל הלכות דעות, שהרמב״ם נותן את עיקרי האמונה, משם מגיעים ללכות יסודי התורה, זאת אומרת, איך לוקחים את עיקרי האמונה, ואיך אתה נכנס בעבודה מעשית להיות חלק מעיקרי האמונה האלה, על ידי לימוד תורה. אחרי זה יש לך את הלכות, נו, מה אחרי הלכות יסודי התורה? הלכות עבודה זרה, האנטיתזה, בסדר? להלכות יסודי התורה, מה קורה שאתה לא פועל על פי הלכות יסודי התורה? ואז מגיעים להלכות תשובה. אחרי שאדם סוטה, אין, שיש איזו סטייה מהלכות יסודי התורה, אז איך שווים חזרה. בכל מקרה, וכל ספר המדע הוא הקדמה למשנה תורה, נותן עקרונות אמוניים, כמו שהשמונה פרקים זה הקדמה לנפש לפני המסכת אבות, גם ספר המדע, לפני שנכנסים לפרטי ההלכות, קודם כל הקדמה אמונית. בהלכות יסודי התורה אומר רבם כך, נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו האל, והדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם היא צורת האדם השלם בדעתו. האדם יהיה ניכר כאשר הוא יופיע את הצורה שלו. כן? כאן הרבם, במקום להגיד מה שקראנו פה, נפש האדם אחת, אומר האדם, לאדם יהיה צורה. האדם יש מימד רוחני שהוא זה שכל האישיות שלו היא פועל יוצא שלו. ועל צורה זו נאמר בתורה, נעשה האדם בצלמנו כדמותנו, כלומר שתהיה לו צורה יודעת ומשגת הדעות וכולי, וזה המשפט הידוע, ואינה הנפש המצויה לכל נפש חיה שבה אוכל ושותה, מוליד, מרגיש ומערר. מהרבם, הנפש של האדם, למרות שהיא נראית אותו דבר, היא לא הנפש המצויה אצל בעלי חיים. זה יבוא לידי ביטוי במה שאנחנו מכנים מודעות עצמית. נכון? בעל חיים שאתה שם אותו מול מראה, אז הוא לא מודע לקיומו. נכון? גם ילד קטן שלא מפותח בו עדיין הצדים האנושיים, נכון? הילד הקטן שלי, אתה שם אותו מול המראה, אז הוא עושה מי זה? הוא לא מבין. אז שאתה אומר לו זה יהודה, אז הוא עושה דה, דה. כאילו, דה. שזה מתחיל לזהות את זה. לא, לא. לא, לא דה. זה דה, הוא פשוט לא מסוגל להגיד את השם שלו, אדם באופן מלא. הוא בן שלוש הילד. לפחות ככה אשתי טוענת. משהו... בסדר, אז ככל שאדם, במה יבוא לידי ביטוי ההתפתחות הכרתית של האדם, שהוא נהיה יותר מודע לעצמו. בסדר? יותר ויותר מודע לעצמו. וזה יבוא לידי ביטוי במה שהוא אוכל, שותה, מוליד, מרגיש ומעבר. טוב, כן.
אתה יכול להסביר מה זה?
נפש? אתה יכול להסביר מה זה החיים שלך? אם תסביר לי מה זה החיים שלך, אני אסביר לך מה זה הנפש שלך. נפש זה נקודת הקיום שלך, נקודת החיים שלך. בסדר? אם תשים לב, נכון, שאני מנסה להגדיר את חיי, מה זה החיים שלי, אני לעולם לא יכול לתת הגדרה ברורה, נכון? אני כותב, יגידו, זה החיים שלך? אני אגיד, לא, יש לי עוד פונקציות של חיים. אני מדבר, אני שומע, נכון? ועם כל זה, יש איזו נקודה אחת שמנה הכל מתחיל, מה שאולי חזרנו את זה בשפה מודרנית, נקודת הקיום. בסדר? נקודת הקיום מכונה בשפה יהודית, נשמה קו נטוי נפש. זאת אומרת, יש פעמים שיש הפרדה בין נשמה, נפש, רוח, לא משנה. פה במקרה שלנו זה בפונקציה הזו. נקודת החיים של הבן אדם. נקודת החיים של האדם, ממנה הכל מתחיל. ומשם הולכים ומתפרטים כל ההופעות החיים שלו. וממילא, ההשלכה היא שוב, מה נגזרת המוסרת כל הסיפור הזה, שכל פעולה ופעולה חייבת להיות פועל יוצא של הנשמה שלי. הנשמה חייבת להיות קדושה, קדושה, לא רוחנית. כלומר, מופיע את האינסוף, מופיע את השלמות. רוחנית? לא, רוחנית זה רק מימד אחד במציאות, יש גם מימד של עולם החומר.
המקור שלה זה הרוחניות.
המקור שלה זה המימד האינסופי, הלא מוגבל, אם לזה אתה מתכוון. בסדר? רוחני. ונכון. ולכן היא צריכה להופיע בכל פעולה את המימד הלא מוגבל, להכניס את האינסוף בכל פעולה. בזה שאתה עושה כל פעולה עד הסוף. משתלם בעד הסוף. זה נקרא להופיע...
עושה בכמות מסוימת, אתה לא יכול לעשות.
לא, אתה תמיד תלך ותתקדם. כל פעולה שאתה עושה, אתה עושה בה את המקסימום, את שיא השלמות שאתה מסוגל להופיע בה עכשיו, וזה רק מדרגה אחת לעומת ההשתפרות שתעשה בזה מחר. זה עבודה, זה עובד השם במשמעות האמונית שלו. עובד השם במשמעות האמונית שלו, זה אדם שכל הזמן מופיע את השלמות בעולם הזה יותר, יותר, יותר ויותר בכל פעולה שהוא עושה מחייב. בזה הוא יבוא לידי ביטוי, שוני מאשר בעלי החיים, שיש להם את איזושהי מגבלה, שהם סך מסוים של פעולה שמשם הם לא מתקדמים הלאה. מה זה? בסדר, זה במשמעות הלא הכרתית וכו', הם מתעלים לאט לאט בזכות האדם. בסדר, אבל אם באמת אנחנו רוצים עכשיו איך האדם הוא מופיע את צלם אלוהים שבו, לא רק בזה שהוא מימד רוחני, כלומר, הוא, לא יודע, בן אדם לצורך העניין, הוא עובד בעבודה, עובד בהייטק. אז איך הוא יופיע את צלם אלוהים בעבודה הזו? לא רק בזה שהוא פעם, שלוש פעמים ביום עוצר באמצע, מתפעל מנחה, שחרית וערבי, אלא בזה שהוא יהיה איש הייטק מעולה. יעשה את העבודה שלו בשלמות. במקסימום יכולות, יכניס את ה...
יש לי בעיה מחשבתית, איך משהו אין צופי נכנס במשהו שהוא
קיים? זה המציאות, זה משהו שאנחנו לא יכולים לתפוס אותו, ועם כל זה, אתה רואה שהוא קיים? הנשמה שלנו אין צופית, אי אפשר לתפוס אותה, אי אפשר להחליט, הנקודת החיים שבנו היא אין צופית. בזה שאתה כל הזמן שואף לעוד ועוד 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 ועוד. תשים לב, אנחנו לעולם לא מסתפקים בשום דבר. כל דבר אנחנו תמיד רוצים יותר מזה. גם בעולם החומר זה כזה, נכון? אם אתה תעשה עכשיו מדידה...
שזה טוב?
זה מעולה.
עכשיו חשבתי שזה רע.
מה, לרצות עוד?
כן.
כן. זה כל החיים שלנו, זה גם לא... זה מלאך שמכה על קודקודך ומכריח אותך לגדול. אתה כאן בבוקר, אתה נושם, נכון? כן. זה כבר פועל יוצא מסיים, שאתה רוצה לחיות עוד שנייה. וככה, זה הולך ומתקדם הלאה והלאה. כל החיים זה.
אז אתה יכול להגיע לרכושניות?
טוב, אתה צריך להיזהר שהעוד הזה יופיע בצורה של, עוד פעם, של שלמות, ולא של איזו שקיעה בכוח מסוים באישיות, שזה החומריות.
אבל אתה צריך להתכוון על השלמות, זה לא...
זה שלמות, ברור.
זה לא כמות בלתי מוגבלת.
זה כמות בלתי מוגבלת. השלמות מופיעה כל הזמן בהתפתחות, גם במימד הכמותי. את כל דבר שאתה עושה בחיים, אתה תמיד תשתפר ממנו עוד ועוד ועוד. אתה למדת עכשיו טקסט מסוים ברמב״ם. אתה יכול אי פעם להגיד שמיצית אותו ואין לי יותר לאן להבין אותו יותר? אז הנה, אתה רואה שיש פה איזה ידע אינטלקטואלי שלעולם לא נגמר. גם בעולם החומר זה כזה. אי פעם אתה יהיה מיקרוסקופ שתגיד, זהו, הגעתי לסוף החומר, אין לי יותר עוד. תעשה מיקרוסקופ בהגדלה של מיליון וחצי, תגלה עוד רבדים שלא ראית אותו. המציאות היא אינסופית. והתפקיד שלנו זה להופיע את זה במעשינו. וזה שוב ההשלכה של נפש האדם, שכל דבר מתקדם עוד ועוד ועוד. אנחנו גולשים פה כבר לדברים שהם קצת לא שייכים למימד המוסרי, יותר שייכים למימד האמוני, אז נעצור פה. ובגבי השאלה שלך, ברור לך מה זה הנפש מעכשיו?
בעצם ההבדל בינינו לבין בהמה זה שהאין סוף מתגלה בנו בצורה אחרת
בשביל האמה. זה בעצם ההבדל. כן, האין סוף מופיע בנו בצורה יותר שלמה. כן, נכון. בצורה של מודעות עצמית, לא שצל בהמה, לא. זה הבדל גדול.
מודעות זה...
צלם אלוהים שבאדם. מודעות עצמית זה לא כמו שמתכוונים היום, כאילו איזו יכולת קוגנטיבית. זה, הכרה עצמית זה ביטוי לכך שבן אדם יש לו בחירה, יש לו אישיות משל עצמו, והוא לא נפעל על ידי כוחות אחרים במציאות. זה הרעיון. בסדר? אז זהו. טוב.
לפי
הרמב״ם
פה, ורמב״ם בסוגי התורה, אין הבדל בין יהודי לגוי.
הרמב״ם באמת לא שם דגש לזה. רבי יהודה הלוי כן שם דגש לזה. הרמב״ם, כבר אמרתי לכם את זה, הרמב״ם עניינו, הוא לא מתייחס כל כך למימדים הפנימיים של המציאות. הרמב״ם, כל התפקיד שלו בעולם, זה לקחת את התורה ולתרגם אותה לחשיבה שכלית, מה שנקרא קוגניטיבית שכלית. וברמה הזו, באמת, יש מקומות שהרמב״ם מדבר על זה, אבל הרמב״ם באמת לא מדגיש כל כך את ההבדל הפנימי שקיים בין ישראל לגוי. רבי יהודה לוי הדגיש את זה בהרבה יותר. שני דרכים, איך שמגדלים את עם ישראל. טוב, מקווה מי שהבין, הבין את ה-10 דקות האחרונות, מי שלא, לא נורא, זה לא הנקודה. עוד פעם, מה שחשוב לנו לעבודה שלנו בשמונה פרקים, שאומר, הרמב"ם אומר, מסכם את הנקודה הזו, כעמדה בסיסית, אדם חייב להיות מובן לו שהפעולות שהוא עושה הן פועל יוצא של הנפש האנושית שלו, ולא מהצד הטכני הבהמי. ולכן בכל פעולה ופעולה שהוא עושה, הוא מכניס את המימד המוסרי. אין פעולה שאדם יעשה שלא יהיה בה פונקציה מוסרית.
זה דבר שהוא תבוע בחוש, או דבר שאתה יכול לסלק את זה מעצמך?
אתה יכול לסלק את זה מעצמך, בוודאי. זאת אומרת, יש מימד מסוים שאף לא צריך לסלק מעצמך. אבל בגדול כן. אומר הרמב״ם שהאדם שלא עושה את הדבר הזה, דיברנו, זה אומר הרמב״ם, זה בהמה על שתי רגליים. זאת אומרת, אדם שלא עושה את זה, אז מבחינה מעמד מוסרי הוא באמת בהמה.
הרב, לפי זה, התפיסה מוסרית נובעת מהתפיסה החוטית.
נכון, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להגיד פה. מזה שיש אחדות, זה אומר שיש מוסר. שימו לב, התפיסה היוונית בדיוק הפוכה. התפיסה היוונית נברת על זה שנפש האדם מפועדת, יש הרבה כוחות שנלחמים בי, ומזה עכשיו הולכת ונגזר גם תפיסה אמונית, נכון? התפיסה האלילית, שיש הרבה אלים שנלחמים אחד בשני. אין פרויד, יש לו זה, באמת איזה מאמר. שהוא מאוד, עם כל הבעייתיות שבו, אבל הוא מאמר נכון, הוא אומר שבאמת כל המיתולוגיות היווניות, כל המיתולוגיות האליליות, הם שיקוף של נפש האדם. זה בעצם תוצר של הפסיכולוגיה של הנפש האלילית. שהאדם חי במציאות חיים פירודית, שהוא מרגיש שהוא לא מסוגל לשלוט בעצמו, ויש לו כל מיני נטיות, עכשיו הוא אוהב, עכשיו הוא צמא, עכשיו הוא פתאום רוצה להגות אינטלקטואלית, עכשיו הוא אוהב, והוא לא מצליח לשלוט על הכל, לאט לאט הוא מגבש לעצמו גם תפיסת עולם תיאולוגית, אמונית, שיש פה הרבה אלים שנלחמים אחד בשני. זה הרעיון האמוני. וכמובן הפוך, שמאדם יש לו תפיסת עולם אחדותית, אז הוא גם מסוגל לשלוט בעצמו. כי על כל יש לזה מקור אחד, נפש אחד. בסדר, הנקודה הזו ברורה. קלשנו פה כל מיני כיוונים, אבל מסתכלים במבט עמום כזה, זה כן, או ש... עזוב אותנו באמא שלך. זה מה זה בא, מה זה בא לבטא. נובע. נובע. טוב. הלאה. שלב נוסף, אמרנו שוב, זה דברים שנעבור עליהם בקצרה. ואתה יודע, אומר הרמב״ם, שתיקון המידות אמנם הוא ריפוי הנפש וכוחותיה, כמו שהרופא אשר ירפא הגופו צריך שידע תחילת הגוף אשר ירפא הוא בכללו וחלקי הגוף מים, רצו אומר גוף האדם, צריך שידע אלו דברים יחלו וירוחק מהם וכולי, כן אשר ירפא הנפש וירצה תקן המידות, צריך שידע הנפש בכללו וחלקיה. אומר הרמב״ם, אם אתה לא רוצה להיות רציני בעבודת הנפש שלך, בעבודת המידות שלך, אתה חייב לעבוד כמו שעובדים ברפואה, נכון? ברפואה השנה הראשונה ברפואה מה עושים? מה זה? לומדים? לא, מנתחים צפרדע זה בהמשך, אני חושב, לא? קודם כל לומדים את מבנה העצמות של האדם, אנחנו לומדים כל מיני שמות בלטינית וזה, כל ה... זה. לא מטפלים עוד במחלה. קודם כל, יש סקירה כללית איך נראה הגוף. מתוך כך אתה יכול, בסדר? להביט אל המקרה הנקודתי. כן, מה שנקרא רפואה הוליסטית, נכון? שרוצים... היום הרפואה יותר מתקדמת, היא לא מנסה לפתור בעיות בסימפטום, אלא בשורש. בסדר? אותו רעיון זה גם בנפש האדם. אומר רמב״ם, אם רוצים לפתור בעיות מוסריות בצורה שורשית, חייבים קודם כל להכיר את הנפש. זה אגב, הסיבה שאנחנו לומדים בישיבה, לפחות אצל הבנים, נכון? לא לומדים רק הלכה, אלא לומדים גמרא. לומדים משנה. נכון? לכאורה, מה הבא? אם רוצים לדעת רק מה לעשות, אז אפשר ללמוד שולחן ערוך, קיצור שולחן ערוך ונגמור סיפור, או יותר פשוט. אמרנו, שלוח אס-אמסים, אפשר לפתור עם זה בעיות. למה בכל זאת לא עושים את זה? כי ברגע שאתה עושה את זה, יש לך מבט מאוד מאוד מצומצם על המקרה. גם טכנית, אתה לא תצליח להכריע במצבים שהם לא בדיוק כתובים בספר, אבל יותר מזה, גם שאתה כן עושה את הפעולה הטכנית שהיא כביכול על פי ההלכה, אתה עושה אותה באופן מאוד מאוד צר. זאת אומרת, אתה לא עושה זה מתוך המכלול השלם של התורה. אין לך את תחושת החיוניות, ההזדהות, השלמות, של מה זה שבת, ומתוך כך למה אסור לברור. כשם אדם רק לומד את ההלכות, בלי העקרונות שעומדים מאחוריהם, אז כל התחושת ההזדהות, כל תחושת השייכות לעניין היא נחלשת. לכן אומר הרמב״ם, שוב, רוצים לטפל בנפש, חייבים קודם כל להכיר את הנפש. בסדר? להכיר את הנפש. וזה אגב סתם גם עצה טובה, שבן אדם רוצה באמת לפתור בעיות מידותיות, כדאי מאוד שלא יעשה את זה על ידי שאלות נקודתיות, אלא ינסה להיפגש עם תלמיד חכם שיכיר אותו. זאת אומרת שהיום הרבה לא אוהבים לעשות את זה. היום מאוד מפותח, נכון, לשלוח שאלות באינטרנט, או עוד פעם SMS, למה? כי זה מאפשר לשאול שאלות מקומיות בלי באמת להיחשף לאיפה אתה נמצא. אם אתה יכול לשאול שאלה כזו באינטרנט, בעילום שם. האם זה טוב לשמוע, האם אני יכול לשמוע מוזיקה לועזית בשלושת השבועות? כן, לדוגמה. אתה מוסיף ואני לא יכול בלי זה. בסדר. משפט תנועה, שעם שלושה סימני קריאה וסמיילי כזה. אני לא יכול בלי זה. יש כל מיני, כיף הם שעות באינטרנט שאתה לא יודע איפה לאכול אותם. זה, כאילו... אז אם אתה מתייחס לשאלה היבשה, אז באמת אפשר פה עכשיו לפתוח ספרים, הם נקודתית, אדם מדהית שהוא לא יכול בלי זה וכו'. אבל אם האדם הזה היה הולך לרב, יכול להיות שהרב היה רואה את מה שנקרא את מכלול הנפש שלו, מכלול האישיות שלו, הוא אומר לו שכל השאלה פה היא בעייתית. עצם זה שהגעת לשאלה הזו, היא מעידה שיש לך פה איזה בעיה שורשית בהבנה מה זה בית המקדש, מה זה חורבן, מה זה שלושת השבועות, מה זה מוזיקה ומה זה לועזית. הכל יחד. ואז יכול להיות שכל השאלה הייתה מקבלת כיוון אחר לגמרי. אז גם אומר הרמב״ם, שאם אתה רוצה לפתור את הדברים, אתה חייב תמיד ללכת אל השורש, להבין את הרקע הכללי של הנפש, ומתוך כך לרדת אל הפרטים. כמה שפחות להתעסק עם פרטים, כמה שיותר להתעסק בשורש. לכן אגב, תלמידים שלי ששואלים אותי שאלות, שאני יודע שזה מופיע בספרים, אני תמיד אומר, לא עונה לכם, תפתחו לבד ספר. לא רק עניין שיתרגלו לפתוח ספר, אלא שוב, אתה תמיד תנסה למשוך למשהו שהוא מעבר לנקודתי. תמיד תנסה לראות את הדברים בעומק היותר פנימי שלהם, כי זה נותן את רחבות האופקים, את השייכות אל הדבר. ולא רק הצמצום הדבר של עצמו. טוב, אז אחר מהרמב״ם, אני ולו צריך שידע הנפש באדם בכללה וחלקיה, מה יחלה אותה ומה יבריאה. ומפני זה אומר, הנה כאן הרב נותן לנו כבר, עכשיו ניתן פה את ההקדמה הכללית, חלקי הנפש חמישה. זן מרגיש מדמה, מתרועה בשכלי. אומר לך הרמב״ם, ישנם חמישה חלקים מרכזיים לנפש. כמובן, הנפש מתפרטת לאינסוף הופעות, אבל שאני רוצה עכשיו לתת את הסכמה הכללית של מבנה הנפש, דבר ראשון, יש לנו את כוח הזן. כוח הזן, היום יגיד זה בהמשך, זה כוח העיכול, כן, הוא מייחס זה יותר למשמעות של אכילה גופנית, אבל אפשר למתוח את זה ליותר מזה. כוח הזן זה הפתח של המפגש בין העולם החומרי לעולם הנפשי. אתה מכניס משהו מבחוץ לתוך הגוף שלך, ובאותה שנייה גם פועל פה כוח נפשי. בסדר? שאדם מעכל משהו, זה לא רק פעולה טכנית, יש בזה גם מימד רוחני, גם מימד נפשי. מה שבוא לידי ביטוי, בברכה. אבל זה השער אל הנפש, הזן. רואים, תרצו, אפשר למתוח את זה יותר. כוח הזן זה לא רק אכילה, זה כל חמשת החושים. כל אדם שהוא פועל, הוא נפגש עם המציאות, הוא קולט על ידי חמשת החושים מסרים ומכניס אותם לתוך הנפש שלו. ואז מגיע שלב של הרגש. הרגש זה התוצר הראשוני של המפגש עם החושים. בסדר? ברגש ברמה הכי בסיסית, אני נוגע במשהו קר, קר לי, אני נוגע במשהו חם, חם לי. משהו קצת טיפה יותר גדול מזה, אני שומע מוזיקה מרטיטה, אני מרגיש רגש של כאב. אני שומע מוזיקה שמחה, אני מרגיש רגש של שמחה. זה לא הבדל גדול. זה בסך הכל גירוי של משהו חיצוני שיוצר אצלי רגשות. משם בן אדם מדמיין מהבם, אחרי שהוא קולט מסרים מהמציאות, הוא מרגיש אותם, אחרי שהוא מרגיש אותם וחווה אותם, הוא מתחיל ליצור מהם תמונה שלמה, זאת אומרת, הוא נוגע בדבר הזה, אז זה נותן את זו תחושה של חספוס, הוא רואה את זה, שומע את זה, מריח את זה אם זה ניתן, ומכל חמשת החושים הדמיון יוצר עכשיו את התמונה שעומדת מול עיניו, ואז אחרי שהוא מדמיין את זה, הוא רוצה את זה, נוצרת או לא רוצה את זה, נוצרת המשיכה או הלא משיכה כלפי הדבר, ואז מגיע השלב השכלי. השכלי אצל הרמב״ם זה לא רק שכלי במשמעות של אינטלקט, זה משמעות של צלם אלוהים. זאת אומרת, האדם עכשיו מנתח אם זה טוב או לא טוב. המטרה של כל מה שעשה הרמב״ם בשמונה פרקים, זה ליצור מצב שהכל בא יחד. זאת אומרת, לא מצב שבן אדם רואה משהו, שומע משהו, ואז ילד קטן זה עובד ברמה הזו, נכון? הוא רואה עכשיו סוכריה, הוא קולט על ידי חמשת החושים סוכריה, מיד הוא מרגיש, כן? מרגיש את הטעם או מה שלו, את הצבע וכולי, הוא מיד מדמיין שזה שלו, הוא מיד רוצה את זה. מתעורר, זה מתעורר, ובמקרה הטוב אחרי זה, בסוף מגיעה השאלה האם זה טוב או לא טוב. בדרך כלל השאלה הזו כבר לא מגיעה. אומר הרמב"ן, אדם מגיע למצב שכל הכוחות הם יחד, עד כדי כך שכוח הזן לא קולט מהמציאות דברים שהם לא טובים מבחינה אמונית. במצב האידיאלי, אדם צריך להגיע למצב כזה שכוח הזן שלו, זאת אומרת, כל האישיות היא מסוכנת לדבר אחד, שאפילו כוח הזן, ברמה הכי טכנית כביכול של הנפש, אדם לא קולט דברים שהם לא ראויים מבחינה אמיתית. למשל, רב גידל, אומרת הגמרא, הוא יושב על פתח המקווה של אנשים, שואלים אותו איך אתה יושב על פתח המקווה של אנשים, אומר, מה הוא אומר? אני לא רואה שום דבר, אני רואה אווזים לבנות. אווזים, כן, ביטוי, אומרים מסביע הרב, אווז זה סימן לחוכמה, לבן זה מציאות חיים כללית. כלומר, כוח הראייה שלו השתנה. יש? עובדים הרבה על האישיות. תשימי לב שיש לנו גם היום דברים כאלה קצת. למשל, יש למשל דוגמה, היום בקרימינולוגיה, מגלים פעמים הרבה פעמים, שמי שהיה נוכח, נמצא בזירה של רצח מאוד אכזרי, לפעמים הוא לא זוכר את מה שהוא ראה. יושב? כאילו, אמרו לו, אבל היית שם. עושים היפנוזה, אז הוא באמת חושף את זה. אבל מסתבר שזה כל כך הסליד אותו, כל כך זה, שזה העין שלו, לא העבירה את המסר אלא, זאת אומרת, הסלידה השכלית או הסלידה האישיותית שלו מהדבר הזה הייתה כל כך חזקה, שזה לא נתן למסרים החושיים להגיע לתוך הנפש.
אבל עצם
זה
שהסלידה זה אומר שהוא ראה.
זה בא בשנייה, הוא ראה, הטכנית העין ראתה, זה צילם את זה, אבל זה לא הגיע, זה לא הצליח לחלחל לתוך הנפש. זה מיד נתקל במחסום הרוחני שהוא לא רוצה לחשוב על זה ולראות את זה.
מה
זה? זה תדמונה. אדם אמור להגיע למצב אישיותי כל כך מסונחן, שהנפש שלו לא קולטת דברים שהם לא רואים. זה גדולי ישראל דבר כזה. יש מופיע ספר שנקרא שוט מן השמיים, ששם נזכיר אותו כמה פעמים. זה ספר של כל מיני דברים שגדולי ישראל שקיבלו תשובות בחלומות הלילה ודברים כאלה, ספר מאוד מעניין. בכל מקרה, יש שם כל מיני סיפורים הגדולי ישראל שהביאו להם משהו לא כשר, בלי שהם ידעו את הצד ההלכתי, ולא היו מסוגלים להכניס את זה לפה. זה משהו שכבר שייך לאחדות מלאה בנפש, שמזהה דברים שהם לא מותאמים על פי התורה. מה זה? נזיר, זו דוגמה.
הרב,
כשהרמב״ם אחר
כך אומר שבכוח
הזן
אין את הבחירה, אני מתכוון
במיידי,
אבל...
נכון, אין בחירה בכוח הזן, זה נעשה על ידי השכל, והשכל משפיע על הזן. בעין עצמה אין בחירה. יש בחירה מה אדם עושה עם השכל, כלומר עם הכוח הרוחני שלו, במה שהעין תכניס לתוך האישיות.
אבל לאורך זמן גם הכוח הזן ישתנה.
הכוח הזה, עוד פעם, מה זה ישתנה? העין תמשיך לראות מבחינה טכנית את הדברים. הקשר בין הכוח הזה לנפש האדם, הוא ישתנה. כן? המסרון שהעין תשלח לנפש מיד ייתקל בשליטה רוחנית. כנראה גם ברגש. אדם מגיע למצב שהוא לא מרגיש רגשות שהם לא תיאורים.
הרגש עצמו יש בחירה, אדם יכול... לא כמו אז...
הבחירה היא נעשת, נכון, ודאי שיש. אני רק אומר שתיף נרגע, מתוך הכוחות עצמם, זה כבר רמה יותר נמוכה. זה פה עכשיו המצב האידיאלי. המצב האידיאלי שהאדם מגיע למצב שהרג...
אין פה איזה לוח, מה נכון?
שהוא רבט אחרי שהם פה לוח וטושים. בסדר, איך שהוא נסתדר? יש דבר כזה פה? שבוע הבא. בסדר, נעשה פה זה. בסדר, מצב כנל של מרגיש. אדם לא מרגיש דברים שהם לא נכונים. ולחלופין הפוך. אדם מרגיש רגשות טובים שצריך. זה עבודה נפשית. כנל דמיון. אדם לא מדמיין, זה הרמב״ם יראה לנו, הוא נלחם בשצף כסף, אמרנו כל הנושא של הדמיון, לא לדמיין דברים שהם לא נכונים.
למרות שאומר שאי אפשר לשלוט.
הוא אומר עוד פעם, אתה לא יכול לשלוט בדמיון עצמו, אתה יכול לשלוט בשכל שישלוט על הדמיון. זאת אומרת, מה זה דמיון? דמיון זה איזה תמונה שמיד רצה לך בראש, אני רואה פה בית יפה, אני רואה משפחה יפה, אני רואה קוקה קולה, ואז עושים לי פרסומת שאם אתה שותה קוקה קולה, אז זה אומר שלך יהיו את הדברים האלה. זה דמיון. הרכבה של תמונות בלי ביקורת לסמתוך אחת שלמה. השכל מיד עושה לך את החתיכה. שנייה, זה שיש בית יפה, זה יש משפחה יפה, יש קוקה קולה, אין קשר מהותי בין הדברים. מנסים לעבוד עליך פה. נכון? וממילא שעכשיו אתה רואה קוקה קולה, זה לא אמור. אדם ששולטים עליו כוחות הדמיון, הוא רואה קוקה קולה ומיד הוא מרגיש עכשיו שהוא באמריקה. מרגיש שהוא באמריקה, מרגיש שהוא מוצלח. זה כל הרעיון של הפרסומת, ליצור לך אשליה. זה לא רק הטעם, לא רק הטעם הספציפי זה, נותן לך תחושה שהנה, אתה שייך לעולם התרבותי שמנה מגיע קוקה קולה, נכון? ראיתם, יש כל מיני מוצרי חשמל שמוכרים אותם עם דגל של ארצות הברית. יש כזה קנדי, כל מיני המוצרי חשמל הדפוקים האלה. ניזור? אז יש שם עם דגל של ארצות הברית. מה הרעיון? לינקג' כזה, ארצות הברית מעצמה, סמל להצלחה, נכון? יש לך טוסטר, יש עליו דגל ארצות הברית, סימן שהוא לא התקלקל. דקה אתה מכניס לו קצר בכל הבית. בסדר? אז זה דמיון. אם אדם, אז שהאדם הוא חלש, הדמיון פועל עליו, ואז הוא צריך בשלב שני להתחיל לנתח עם השכל. אדם שמגיע למה שהרמב״ם רוצה, זה בכלל לא, הוא לא מצליחים לעבוד עליו, לא עוצרים לו את הלינקג' הזה. כי הדמיון הוא מיד לא מדמיין דברים שהם לא נכונים. וכמובן, מגיע השנייה, אתה חושב, מגיע השלחה לגבי רצון. אדם לא רוצה דברים שלו, שזה המצב העליון של עבודת השם. לא שהוא רוצה, והוא צריך עכשיו להכניס פה מעבדה שכלית שתשכנע אותו, אלא המצב שהוא פשוט לא רוצה. הוא קיים בעולם שהוא כבר מסוכן, אמרנו, עם הנפש שלו. כל הכוחות הם בבת אחת. וכאן השאלה היא כמה באמת בן אדם לאט לאט משליט את הצד השכלי הרוחני על הצדים החושנים. ילד, כמו שאמרנו שהוא לא מחונך נכון, אז הוא נשאר ילד עד גיל מבוגר. יש לך אדם מבוגר שבאמת עדיין עובד ככה. בסדר, הוא לא רוצה סוכריה, הוא רוצה דברים אחרים, קצת יותר מפותחים מבחינת החומרנות שלהם, אבל עדיין יש לו, הנפש שלו היא רוצה, מדמיינת ומרגישה דברים שלא צריך, ואז כל האישיות שלו מרגישה מנוכרת לתורה, ואז עם הזמן הוא מרגיש שכל הזמן התורה היא חיצונית לו. זה, הוא כל הזמן עושה את ההלכה כמשהו שכופה עליו. ועם הזמן נוצר פה בהכרח פיצול אישיות, ששם יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להמשיך לחיות ככה כל החיים, בחיים כפולים, שאני רוצה משהו אחד. כל החושים שלי, כוח הזן, המרגיש המתעורר, רוצים משהו אחד, והשכל, התורה הוא לי משהו אחר, ולכן נשאר מתוסכל כל החיים. אפשרות שנייה זה למרוא, אז נגיד, עזוב אותי מתורה, ועזוב, תן לחיים, ההלכה והחיים זה שני דברים מנוגדים, ותתתה וכולי, ובסוף כמובן החיים מנצחים. עכשיו שאלות. כן, כן. רק שאני מקווה שאתה אומר להשליט, אתה מתכוון במשמעות היפה של המילה. לא להשליט במובן לדכא את שאר הכוחות בפני השכל העריץ, האינטלקטואלי, הפילוסופי, להכוונה היא לדאוג לכך שכל הפעולות, הרגש, הדיום המתעורר, הם יהיו עם כל החיות שבהם, וכל השמחה שבהם, וכל ההתרגשות שבהם, אבל תמיד מוארים אל הטבע האמיתי שלנו, שמה הטבע האמיתי שלנו, השכל עוזר לנו לברר מהו. כן, לא הכוונה שאני מוחק את הכוחות האלה, הם מקושרים השכל, שהוא באחדות אחת, באחדות אחת, באחדות מלאה של הנפש.
רגע, חוץ מזה שיש איזה דירוג מסוים בין החמישה חלקים האלה.
זה שלב כרונולוגי, הדירוג הזה. קודם זן, ככה עובדת הנפש. קודם קליטת חושים, משם רגשות, משם דמיון, משם רצון ומשם שכל. ככה זה מופיע למטה למעלה.
ככה
תינוק, ברור. תינוק זה הכי בולט אצלו. מה זה? מבחינת
למעלה.
מבחינת מהחוץ אל הפנים.
המעלה האחרונה היא חשובה כאילו.
כן. כן. היא הכי פנימית, והיא גם מגיעה אחרונה מבחינה כרונולוגית. קודם כל שאתה רואה משהו, אתה קודם כל חש את הצדדים החושניים שלו. ככל שאתה יותר ויותר נהיה עם אדם הכרה, אתה גם מבין את הצדדים העמוקים שלו. נכון? אדם פרימיטיבי למשל, לא בכלל שום תפיסה חושית, נכון? אתה תלך תביא איזה אדם, לא יודע, משבט אפריקאי לפקולטה לפיזיקה בטכניון, יגיד לך, האנשים האלה מתבטלים כל היום, לא עושים שום דבר, נכון? כל היום, רק, לא יודע, הולכים מכאן לשם, כותבים עם איזה עץ קטן על, 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 על משהו לבן כזה, דברים, לוחצים על איזה, כן, על כל מיני קוביות קטנות וזה. ואני, תראה מה זה, הספקתי מהבוקר כבר להרוג את הממותה ולחתוך אותה ולאכול בשר חי וזה. ככל שאדם גס יותר, הוא מעריך רק פעולות חושניות חיצוניות. ככל שאדם מעמיק יותר, הוא מבין את המשמעות הפנימית של כל דבר. בסדר? אז
זה דבר מעלתי וגם
קורנולוגי? אהה, ככה זה עובד. כן.
זיכרון זה חלק מהכוח המדמה?
כן. זיכרון זה חלק מהדמיון. הדמיון זה החלק שאנחנו קולטים את מה שקלטנו, אנחנו סופגים את מה שקלטנו מהחושים ומרכיבים אותם לתמונה אחת על ידי הזיכרון. אז גם זיכרון צריך להיות מסוכן מתוך קדושה. אדם אמור לזכור דברים של קדושה, אבל לא אפילו. לאחד מן הדברים הטובים של בעל תשובה, איפה הוא יודע שהוא עשה תשובה אמיתית, שהוא לא זוכר את זה. אוקיי, כבר בן אדם אחר. איני אותו אדם שעשה את אותו מעשה, כמו שהרמב"ם בהלכות תשובה. יש מצב כזה. אם מדי פעם יש פלשבקים, מה שנקרא, אז זה אומר שיש עוד מה לעבוד. זה פשוט, זה כבר לא קיים. זה באמת, אחת המציאות זה לא קיים. זה הסימן של תשובה העילה, תשובה העליונה. עשה איזה מעשה, כל החושים שלו היו שם, הוא היה שם, עכשיו הוא השתנה, השינוי הגיע למצב כזה שחלחל לכל הנפש שלו, אחרי זה פשוט נמחק מהתודעה. מצב נפלא. שמצליח לעשות את זה. כלומר, כל אחד עם החטאים שלו והכישלונות שלו. כן.
קודם כל, לא
נראה
שמשהו למחוק את זה מהזיכרון לגמרי. כלומר, תמיד יש לזיכרון.
כלומר, המשל הפתקמנטי
הוא
כל
התשובה העליונה,
כשהוא
מבין איך זה הביא אותו לתשובה.
כן, אבל בסדר. יש גם תשובה העליונה שהמעשה הרע עצמו הוא הופך להיות בסדר.
זה לא סמנטיקה.
כן, בסדר. אני לא מדבר ברמות האלה. זה כבר רמה. אני מדבר עכשיו ברמה הפסיכולוגית הפשוטה. זה מתי שבן אדם יודע שהוא כבר לא שם, זה פשוט לא קיים.
עוד משהו לגבי, אמרת בהתחלה נגיד, ש... שהשכל,
הוא זה שמוביל בעיקר,
הוא
יודע... הוא זה שצריך
להוביל. הוא כביכול האובייקטיבי יותר, למרות שהוא גם סובייקטיבי כמו כל משהו.
כן, זה אצל אלוהים שבאנו להגיע, כן, זה כמובן לא, השכל הוא לא מושלם, אבל השכל הוא הכלי הכי מרכזי שיש לנו לנתח דברים במשהו מופשט ולא משהו חושי.
ואיך נגיד המקום, הפעולה שלו, לעומת מה שמעת נגיד הזיכרון, זה רק מהדמיון. מה נגיד איזה דברים שקשורים לשכל? אמרת להגיד
שזיכרון. כן.
אז אמרת להגיד שזה חלק
מה... ככה רמב״ם, הרמב״ם קונה את הזיכרון חלק מהדין.
אז מה נגיד משהו בשכל? איזה נגיד פעולות
נגיד
גם
בשכל? הרמב״ם יחלק את השכל. יש שגם בחלק, בשכל יש כל מיני פעולות, כל מיני אפשרויות וכו'. גם בו יש בחירה. בסדר, זה נושא... נראה, יש פה כל כוח, הרמב״ם עוד יפרט אותו. במקום אני רק אומר לכם את השרשרת הכללית של המבנה נפש האדם, ושוב, לאן הרמב״ם שואף? הוא שואף כל הזמן למצב של אחדות של כל הכוחות יחד. שהמוביל ביניהם זה השכל. שוב, שכל, צלם אלוהים. אמרת,
יש עוד פה משהו?
כי שכל הוא לא בעלי. אדם צריך להרגיש, רק שהוא ירגיש דברים טובים. הכל, אדם צריך לדמיין, רק שידמיין דברים טובים. לא שהשכל בא להגיד שלא להשתמש בשאר הכוחות. רק שמראש להכווין אותם לקדושה. והמציאנו, שהמצב העליון הוא שזה לא מגיע בשני שלבים, אלא באיבת אחת, באחדות אחת בנפש. זהו. אז הוא... נכון, ברור. אז זה אומר שיש לנו עוד מה לעבוד על אישית. ושהוא אמרתי, יש דברים בנפש שהם כן מגיעים לנו בכמעט בבת אחת, נכון? היום אין אדם נורמלי, לא יודע, כל אחד פה אני מניח באולם הזה, יביאו לו משהו לא קשר, יגידו זה משהו לא קשר, הוא לא צריך פה עכשיו יותר מדי זמן בשביל להפעיל פה את השכל, אלא יש איזה... נכון? הוא לא היה צריך להכניס את זה לפה. שיגידו לו, בסדר, אז אולי לא גדול ישראל שמזהה את זה בצורה על פי החושים, אומרים לו, יש לך פה עכשיו בשר חזיר, מישהו לא מסוגל להכניס את זה לפה. לא הכניסו יקי את זה, נכון? ורואים, יש רפלקס של הקאה, שבן אדם הנפש משפיע עד כדי כך, שהוא לא מסוגל להקל משהו שהוא סולד ממנו. אז הנה, זה דוגמה למשהו שגם עכשיו כבר נמצא אצלנו לא ברמה כל כך רחוקה. אז עם הזמן צריך שגם שאר האישיות תהיה ככה. למשל, לא ייתכן מצב שבן אדם יעבור יום בלי תפילה בכוונה. אין מצב. אין מצב. בלי תפילה בכוונה. שוב, זה משהו שכל החושים שלו אמורים לזעוק, שזה לא טוב. אם זה לא ככה, בן אדם יכול להעביר ככה שנים בלי תפילה בכוונה. אז שוב, יש משהו בשרשרת הזו שזקוק ל... אז עכשיו צריך לזהות איפה זה תקוע. האם בכוח הרצון, בכוח הדמיון, בכוח הזן וכו'. איזה עוד משרצה שעבור משהו? כן.
בעצם,
אם הבנתי
נכון,
ההכרה
היא תוצאה של הזיכרון?
לא, איך הגעת לזה? ההכרה היא תוצאה של זיכרון, למה?
כאילו, בגלל שאתה זוכר שמשהו טעים,
אז זה כבר, לא יודע, זה כבר שאל נוירולוגים, לא לרמב"ם, כאילו, לא יודע. לא יודע. כן, זה ככה עובד?
לא.
לא, אנחנו אמרנו רק ציין, תראה, אני רואה לך מה שהרמב"ם מציין נפש האדם, מה שאתה אומר פה דזה זה כבר שייך לפעולות יותר טכניות עכשיו של ההכרה האנושית, זה כבר באמת לא קשור אלינו. אנחנו מדברים פה עכשיו ברמה הפשוטה, שאדם קולט דברים, הזיכרון מאחסן אותם ויוצר מהם תמונה. השכל בא לאחר מכן ועושה סדר בדברים. זה לא נכון, זה סתם ראית, אל תקשר את זה לזה וכו'.
אתה רואה בפעם הבאה סוכריה. בגלל
שאתה
זוכר שהסוכריה הקודמת
אתה תימד, אתה גם מכיש הסוכריה הזאת. זה כן, כן, מגיע מצב שזה
קודם. אתה יודע שהסוכריה הנוכחית
תימד,
בגלל הסוכריה הקודמת.
אוקיי, עד פה אני מסכים. אז מה זה מוביל אותנו מבחינה מוסרית?
אז
פעם רוצה בלבים. מהצד הזה? נשמע טוב, לא יודע, מה שאתה אומר זה נשמע טוב. כן, נראה לי שכן.
אוקיי, אז בעצם אם אתה הולך עם זה, אז יותר רחוק, אתה מעבד בעצם את האובייקטיביות שבה...
אז אולי באמת כל דבר צריך לבחון אותו מחדש, ולא ללכת באופן אינסטינקטיבי. להיזהר שבאמת זה שאתה רואה את אותה תמונה, זה אומר שפה זה יכול להיות מצב שונה. כן, יכול להיות. אתה צריך להפעיל פה כל פעם מחדש את ההכרה. כן, למשל, הכוס קולה הקודמת ששתיתי, הייתה טעימה. האם זה אומר שגם הכוס הזאת תהיה טעימה? בוא נבדוק. כן. מה השאלה עכשיו?
חמשת החושים בזן
ובמרגיש. שוב, הזן, הרמב״ם מדבר, מה שאני אומר לך פה זה באמת לא כתוב מפורש ברמב״ם. הרמב״ם מדבר על הזן יותר במשמעות של באמת כוח העיכול של האדם. שזה הרובד הכי בסיסי של הכלי. קליטת הדברים מהמציאות, ברמה שאתה מכניס ממש דברים חושניים, גשמיים, לתוך הגוף שלך. הרב אומר שכוח חזן, אם אני מבין טוב, הוא איזשהו אינדיקציה לכלל הדברים שאתה מכניס לתוך האישיות שלך. אומר, לא רק ברמה עכשיו של האוכל, אלא תחילת ברמה של אין הבדל לכאורה, צריך להיות אותו דבר. והדבר הזה ניכר דבר ראשון ברגש. אין רגש, זה התחושה הרוחנית הראשונה שהיא תוצר של החושים. זה לא גבוה הרבה מחושים. עוד פעם, רגש הרבה פעמים בסדר, זה פונקציה ישירה של גירוי חושי, לא יותר מזה. ולכן אנחנו נדבר על זה. הרמב"ם אומר זה כמה פעמים, לא להתרגש מרגשות. אני לא עכשיו להתחיל. עכשיו, התרבות החילונית, שהרגש זה החוויה הרוחנית המקסימלית שהיא מכירה, אז בשבילם רגש זה הכל. אני עם בן אדם יואב, אז זהו. עכשיו, שהעולם ימות. או מה?
וגם
השמונה להחלטות. כן? גם. עכשיו, תראו, דוגמה קלאס, נכון? עכשיו יש דיונים כל הזמן לגיל עד שני. נכון? דיון רגשי לחלוטין. תעז להגיד משהו. שנייה, ושנייה, יש פה גלעד שליט, עם כל הכאב למשפחה.
אמא שלי, נחשון בצניק, אני את השיקול הלאומי והשיקול האימהי. השיקול
האימהי. אז בגלל שהיא מגיעה בתור אימא שקולה, אז עוד נוטים לה לדבר, כי יש בה את הפן הרגשי. היא
אומרת, היה שיקול לאומי ושיקול אימהי.
כן, אבל זה דבר מאוד מאוד בעייתי, שבאמת הרגש שולט בצורה לא מבוקרת. אני מקום לעשות פה דיון ענייני. עכשיו, באמת, יש פה כאב גדול, אבל יש פה סיכון לביטחון המדינה וכו' וכו' וכו'. מה מיד התשובה שאם תעז לה לדבר כזה, מה תהיה התשובה היום ברדיו? אם היה לך בן שבוי את זה, היית מדבר כך? כן, זה תשובה, שאלה רגשית נטו. עכשיו, תעז להגיד משהו נגד זה, יצלבו אותך בכיכרה. אז לכן מביאים עם השקולה שלפחות יש בהם גם מוסרות. מה זה? תגיד, מי התחטוף על הראש? כי הרגש הוא חוסם, עוד פעם, התרבות המערבית היא כולה מופעלת מרגש. כי מבחינתם ברגש נגעת ברגש, הם מרגישים, וואו, יש פה משהו שהוא אמיתי. למה זה אמיתי? כי לא מכירים משהו מעבר לזה. דמיון או שכל זה משהו שכבר לא כך נמצא. מה שזה החוויה הרגשית, ולכן זה מאוד מרגישים שחייבים לקדש את הרגש. אבל הרמב"ם אומר, לא, רגש זה רגש, זה אומנם דבר שבהחלט צריך להתחשב בו, אבל יש שיקולים יותר גדולים ממנו. וגם הרגש צריך להיות מסונכן מתוך השכל, כלומר מתוך העולם הרוחני של העולם.
בעצם הדבר שבאמת נראה ודאי באופן
מוחלט. זה נראה, זה אשליה שהוא ודאי. הרי רגש יכול להטות.
נכון, בסדר, אבל בעצם זה דבר שאני לא יכול להתווכח איתו כשאני מרגיש
אותו. זה בדיוק העניין, זה שבן אדם אומר משפט כזה, אל תווכח איתי, ככה אני מרגיש. זה משפט של בהמה, זה משפט של אדם של, לא, אתה מדבר על מי שאומר את זה. זה משפט של אדם אומר, אל תדבר איתך שכמו בן אדם, אני עכשיו חווה משהו.
זה מחשבה לי מה?
לא הכנסתי פה את הצד של גברים ונשים במשוואה הזו, אבל בואי דברי, כן, מה? נהיה אבל משהו שכלי, כן, מה?
לא, אתה אומר את זה כאילו מה זה, זה ברור, אבל מה זאת אומרת, השכל לא טוב עם שלטה הרגש,
זה לא טוב. אבל הוא מטעה, אבל הרגש הוא מטעה.
לא מטעה, חברתי עכשיו פגעתי, אני ממש בועסת עליה, השכל שלי אומרים, תביאו את היפה, אבל היא בועסת עליה, אז לא זאת אומרת שאני גם...
אז זה בדיוק העניין. לא, אז זה מצב לא טוב, אתה יכול להגיד, תשמעי, זה שאני לא מצליח לדון אותו לקו זכות, בסדר, יש לי משהו שעדיין לא עבדתי מידותית, ואולי גם ההלכה מתחשב במצב כזה, ואומרת שבן אדם למרות, יש גם דברים כאלה, שאדם צריך להגיב באופן אינסטינקטיבי, כי בן אדם הוא עוד לא ברמות האלה וכו', אבל במצב עליון, כן, צריך אדם להגיע למצב שהוא שומע חרפתו ואינו משיב, זה משהו שואפים אליו, לא אמרנו שכולנו שם, אבל לשם צריך להיות הכיוון. לא ייתכן שבן אדם יקדש כאידיאל את החוויה הרגשית. חוויה הרגשית היא חוויה שהיא חושנית, חוויה חומרית. היא גם אתה, שימי לב, היא גם השתנה משנייה לשנייה. אצל אנשים גדולים, כן. וזה העבודה שלנו. העבודה שלנו זה ללכת. ועוד פעם, אני אומר, להשליט שכל זה נשמע לא טוב. זה נשמע כזה כאילו, פופה, זה משהו קר ומעקרים. זה לא להשליט, זה להכווין את הרגש לכיוון הנכון שלו. יש פה תחושת פגיעה, תחושה עצמאית נכונה. אבל איפה מתרגם את תחושת הפגיעה הזו? האם תחושת הפגיעה הזו מתחשבת עכשיו לפגיעה חזרה, מיצירת מעגל פה עכשיו של עוינות הדדית, או שתחושת הפגיעה הזו היא מתרגמת למשהו אחר, לאיזשהו יכולת של התגברות, של הבנה למה זה קרה, ועכשיו הצילות יותר של הנפש. הנה, זה לא צריך לבוא בצורה כזו מתחתית. זה משהו יותר מורכב מזה. אבל מכל מקום, כן, צריך, זה כל הרעיון. אם בן אדם פועל בצורה שנציגתים רגשיים, הוא יכול להגיע לכל עוולה שבעולם. ככה דורשים, לכל בן אדם. זה היה אומרים, גם משפט. ראיתי אותה, לא יכולתי להתאפק, כן. מה זאת, אתה נשוי, בן אדם. שלום בעצמך. אבל אני מרגיש. אז תרגיש. תדאג, שלא תרגיש. זה שאתה מרגיש, זה בעיה קשה. אומרים חז"ל, כל אחד מהסיבות שאדם יכול לגרש את אשתו, אומרים חז"ל, זה אם מצא יפה אימנה. כן, ביטוי כזה. יש כמה, יש אחד עם הקדיחה תפשילו, זהו, תלמדו. אם הקדיחה תפשילו, אפשר לגרש, הדבר שני, מצא יפה אימנה. אז מסביר הרב, מה זה מצא יפה? לא חייב לכוון בצורה פשטנית. אלא אם אדם מגיע למצב כזה, שהוא רואה מישהי שנראית לו יותר יפה מאשתו, בג בכל הקשר. מראה שכל הקשר פה לא טוב, שכל השיעות שלך לא מסוכנת. אז כמובן, התשובה המעשית זה לא להתגרש, התשובה המעשית זה לעבוד על האישים. אבל ככה, בן אדם צריך להגיע למצב. לא יודע, אני אומר, אני מרגיש, אני רואה, אני חווה. בסדר גם? אתה מרגיש, רואה, חווה, אבל זה חייב לעבור דרך סין. כן, לא יודע מה פה נכון מבחינה הזה. אם לצורך העניין ההחלטה הנכונה הייתה שלו, אז במצב עליון יש דבר כזה שבן אדם אומר, אני עם כל הכאב, יש משהו יותר גדול מהכאב הפרטי שלי ואני מזדהה איתו. יש לו כאב פרטי, אבל הכאב הפרטי הזה נכלל במשהו עוד יותר גדול. טוב, מצב באמת שגדולי עולם יכולים להגיע אליו. אבל אני מדבר פה עכשיו, תשימי לב שיש פה חברה שלמה שחיה בסערה רגשית. שגם מנסים כאילו לכפות עליך איזה רגע סובייקטיבי ולהתעלם לחלוטין מכל... זה היה בזמנו נסיגה מלבנון, נכון? ארבע אימהות. תמונה קלאסית. מה השם הזה? ארבע אימהות? אני אימא. יש לי בן מלבנון. זהו. נקודה. אל תעז להתווכח איתי. אבל אם נסוג מלבנון, אומרים כולם, השב"כ, המוסד וזה, יהיה פה עכשיו מלחמה. אימא. אף אחד לא יכול להתווכח עם אימא. טוב, אז באמת לא מתווכחים, נסוגים מלבנון. יש מלחמת לבנון השנייה. ויש 160 אימהות חדשות, שגולות. הרגש פעל. ככה לא פועלים במציאות. אז במצב עליון יש דברים כאלה. אמר רמי רוטנברג, הוא נורא רוצה להשתחרר. אבל הוא לא. כי הוא לא רוצה שיפדו אותו יותר מדמיו. וזה יגרום עכשיו למה קרה למרמי אותו בגז, האם הוא חש תסכול? לא יודע, אני מניח שהוא גדול מישראל. עם כל הכאב שהוא היה שם, הוא חס שמחה בזה שהוא החליט ההחלטה הנכונה לטובת עם ישראל. שוב, אנחנו לא יכולים לשפוט דבר כזה במקומנו, אבל לשם שואפים. אז ברמות האישיות שלנו, בוודאי שבן אדם ככה צריך לפעול, להכווין את האישיות שלו. זהו. טוב, כן, שאלה האחרונה, זהו, זה מן. כן, אוקיי, אז? זה לא היה, זה במציאות. לא, זה לא מציאות. המציאות זה לא מה שקרה בעולם, לא? המציאות האובייקטיבית, זה העניין. אז אני אומר, הגדרה, מה זה מציאות? למשל, יש חז"ל שאומרים, מותר לשנות מפני השלום, נכון? יש כזו הדרכה של חז"ל. הבנה אחת זה בוא ולהגיד, תראה, האמת, מבחינה אובייקטיבית היה כך וכך, אבל חז"ל הרשו לנו לעבר את הנתונים כדי שיהיה פה נחמד. אפשרות אחת זה להבין, לא. המציאות האובייקטיבית זה לא מה שנרשם בעולם הפיזיקלי שלנו. מציאות האובייקטיבית זה מה שהקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אומר שעכשיו האמת תופיע בזה שתשנה. לנו בעולם שלנו זה נראה כשקר. אבל זה האמת היותר גדולה.
זה נקרא מחילה?
כן. כן, בדיוק. אדם מגיע למצב שהעולם, שנייה אחת, שהעולם האובייקטיבי זה לא העולם הפיזיקלי. העולם האובייקטיבי זה העולם של הקדוש ברוך הוא. העולם של האמת, העולם של התורה. ואם התורה אומרת לך שפה זה לא היה, אז זה לא היה.
ככה.
ברמות כאלה. מה זה לא? נכון שמישהו היה מצלם. השאלה, אני אומר, ההגדרה מה זה אובייקטיבי? אובייקטיבי, אתה אומר, זה העולם הפיזיקלי. כן? זה לא העולם.
זה לא העולם. הוא עכשיו משתנה.
זה נמחק. זה בדיוק הרעיון של התשובה. מבחינת העולם האמיתי, שעולם הנצח.
אבל העולם האמיתי לא
מתחסק על בין הרבה. נכון. וכלל, יש אבל כלל האנשים שבדור הזה שחיים עם חוקים פיזיקליים מסוימים, ויש את כלל הנשמות של כל הדורות, שבחשבון הזה, זה לא קיים. זה פשוט לא היה. אני אומר, יש מבט שלנו, שאתה אומר, של כלל הנפשות שחיים בדור הזה, שהם חיים בעולם פיזיקלי מסוים, שאז זה יוצר כביכול את המציאות שאנחנו קוראים לה מציאות, ויש מציאות עליונה יותר, שזה כלל הנשמות של הדורות כולם. ובחשבון האלוהי של כלל הנשמות, בחשבון הגדול של סך המציאות שיהיה לנצח נצחים, החטא הזה, הפעולה הזו שנעשתה, היא לא הייתה. היא לא הייתה. ולעתיד לבוא, שהעולם... בסדר, אני רק אומר שלעתיד לבוא, שהעולם משתנה, והעולם הפיזיקה שאנחנו מכירים היום הוא ישתנה, אז זה גם נראה ניכר בעין, שפשוט לא היה. שאדם יעלה לשמיים, לא יודע מה, והוא כבר לא יחיה בעולם פיזיקלי, אלא בעולם נשמתי, הפגם הזה, שהחטא היה כביכול יצר בנשמתו, לא יהיה קיים. וואלה, תשובה. זה הפלא של התשובה. זו שאלה של הסתכלות מבט. שוב, האם אתה קולט את המציאות שהם החושים כמציאות האובייקטיבית, או שאתה קולט את המציאות האלוהית כמציאות האובייקטיבית. ועל פי זה אתה מכווין מה קרה באמת. כן, אבל אנחנו לא, אבל התשובה פה היא לא מצד אדם, היא מצד החתירה תחת כיסא הכבוד. בסדר, זה חסר משמעות. מה אחר? אתה יודע? אתה לא קוראים. שיעשה, מצוין. בן אדם חטא והוא רוצה להיות מקום אחר, שיתחיק את זה, מצוין, שלא יחשוב על זה, שלא יערער על זה, שלא ייתן לזה לצוץ בזיכרון. מעולה, ככה עובדים על האישיות. לא, לא, הוא עכשיו אדם שונה. הוא שונה, הוא כבר לא אותו אדם שעשה את העבירה. זה שהוא עכשיו נכנס ומתבחבש בזה וכו', זה לא טוב, זה לא אמור להיות. הוא סתם מכניס את עצמו למעגל סיזיפי של חזרה על עצמו. פשוט הוא לא מנהל. וזה בכלל. לא, הוא עושה את האמת יותר גדולה. כי הוא עכשיו מופיע את נשמתו כמו שהיא באמת. מה שהיה שם, זה היה שקר. זה היה אשליה, זה רגע של מידה זמנית. היא לא באמת חלק מהעצמיות שלו. היא משהו מקרי, של נפילה. העצמיות האמיתית שלו זה איפה שהוא כאן ועכשיו, בתשובה. מה שהיה, לא היה. לא הקיים. מה? זה הכוונה שאדם תמיד יזהר דריכות. זה חטאתי נגיד, אני עושה מפרשים. לא חטאתי במובן שכל הזמן חי במוסר כליות ואשמה שלא הספקתי, אלא אני כל הזמן בדריכות, מתוך ידיעה שיש לי רגישות לנפילה הזו, ואני כל הזמן נמצא עם מחזיק ראש. אבל מבחינה נפשית, וזה בכלל אגב כלל, לא מתבחבשים בכישלונות. בכל תחום. שוב, בניגוד לתפיסה היום שאוהבת להיות מיואשת, וכל הזמן כלב שב על קיו, לעשות כזה ניתוחים וחזרות ופלשבקים ומה היה וזה וזה, אומר הרמב״ם, לעולם יביט האדם לפנים, שהעיניים נבראו לפנים ולא לאחור.
אז אני
בא ואומר שוב, אז הכל יותר נקודת הנחה שאנחנו נקודת הנחה שהתשובה השנייה, שהתשובה נעשתה מתוך תורה, אז אנחנו מדברים. אם אנחנו מתוך הנחה שהתורה היא האמת האובייקטיבית של המציאות, ומה שאנחנו רואים זה רק לבוש, הסתכל בתורה וברא את העולם, שהעולם שלנו זה רק הופעה של התורה, והוא ילך ויתאים את עצמו גם לתורה בפועל במהלך הדורות, ואם אדם יוצא נקודת הנחה כזו, אז משהו פועל על פי תורה, על פי זה הוא שופט את המציאות. זה לא פשוט, אבל זה ניתן. שאלה, אתה קורא לזה משוחד, אתה יכול להגיד להפך, שהוא עכשיו אובייקטיב, כי עכשיו הוא מסתכל על דברים מתוך תורה. ואני אומר סתם, ככלל פסיכולוגי פשוט תורני, זה גם הרמב״ם מדבר את זה בשמונה פרקים, בכלל כל הרוח של הרמב״ם וגם של הרב קוק כזו, ישר, ישר. לא לעשות. לא להתבחבש בנפש. אומר הרב קוק, משפט שאני חוזר אלף פעמים בכל שיעור. האדם הישר צריך שיאמין בחייו, שכל רצונותיו, רגשותיו ומעשיו הולכים אל הטוב ואל היושר. ככה אדם פועל בעולם. כי התוקדת הנחה שאלוהים עשה את האדם ישר. והם החשבנו, הם ביקשו חשבונות רבים. הנפש שלנו ישרה. היה נפילה, זה משהו חיצוני לנפש, זה משהו מקרי, לא מתעסקים איתו, מתקדמים בטוב, ואז באופן טבעי נמחק הרע. מאז שננער ממי אימו. כאשר אדם מופיע בעולם הזה, אז הוא מתחכך עם החומרנות, אבל נשמתו תמיד תאורה. ואם אדם פועל על פי נשמתו, מתוך תורה וכו', הוא לא מתעסק עם הדברים האלה. ואז באופן טבעי, הם גם לא תופסים מקום בנפש, האדם הולך ישר ופשוט. מתמודד, הוא מתמודד, אבל הכל תמיד מתוך עמדה נפשית של הליכה בביטחון, ולא בכל הזמן באיזה מסע כזה שעובד סלף. נכון, זה מתחיל מזה שיש אמונה, יש ביטחון, יש השגחה, ושוב, הקדוש ברוך הוא בראשית ברא אלוהים. העולם הראשית הוא פונקציה של אלוהים, והכל מובא לשם. וכל מה שנפל, לא מתייחסים אליו יותר מדי. בסדר. כדאי לך, ממליץ לכם מאוד לאמץ את השיטה הזו. זה עוזר לבן אדם מאוד מאוד להתקדם. ואז גם מתקן את כל מה שנפל בלי בעיות. אם אפשר רק שאלה בדרך, כי יש לי אוטובוס וזה.